חברים, אנחנו עוברים ללמוד מתוך חוברת סיטרין האחרונה, מאמר בניין החברה העתידית, בעמוד 55, מי שיש לו את החוברת, מי שאין לו זה בנושא הפתרון, כותרת הפתרון. נדרשתי לתת פתרון לפי השקפתי לבעיה כאובה, בדבר איחוד כל המפלגות והזרמים על רקע אחד. והנני להודות מיד שלשאלה הזו, באותו הדרך שנשאלה, אין לי פתרון. גם לא יהיה לה פתרון לעולם, כי על מדוכה זו כבר ישבו חכמי אומות העולם שבכל הדורות והזמנים, ועוד לא מצאו פתרון טבעי שיהיה מקובל על כל הזרמים שבתוכם.
מה השאלה? איך לעשות שלום במדינה, נגיד, או בחברה? עם כל המפלגות, עם כל הזרמים, עם כל מה שיש בתוך חברה. האם זה ניתן? האם ניתן להגיע לקונצנזוס הלאומי, יחיד, אחד, שכולם הבינו אחד את השני והתחברו כעם אחד, גם כן כל המפלגות שלו, שמפלגות הם יהיו כמין אולי ביטויים של השוני באופי או ברמת ההשגה אולי, אבל בכל זאת זה יהיה הבנה. אז הוא אומר, זה בלתי אפשרי. זה בלתי אפשרי, כי פתרון רוצים לעשות ברמה של הרצון לקבל. במישור של רצון לקבל. ובמישור של רצון לקבל, חיבור לא תהיה אף פעם. תשכחו מזה. אתם רוצים לעשות חיבור, איזה מין הבנה, אחדות, בעם, במפלגות, בממשל. אתם חייבים לעלות מעל הרצון לקבל לרצון להשפיע. זהו. אין פתרון אחר. מלכתחילה צריכים לקבוע שככה זה, מהטבע הבריאה, ולא להתעסק בכל מיני שטויות שהאנושות כבר כמה אלפי שנים כל הזמן משתדלת למצוא איזה, אולי בכל זאת נוסחה, להגיע במקום למאבקים ולמלחמות בתוך העמים, בין המפלגות, לאיזה מין שלום, איזה הבנה, אחדות, חיבור. זה בלתי אפשרי. אז הפתרון הוא ברור לנו, כן? לעלות לדרגה שחיבור הוא אפשרי. וגם כן לא על ידינו, אלא על ידי המאור המחזיר למוטב. כשאנחנו נעלה בתיקון שלנו לדרגה אחרת של ההשפעה, ושם אנחנו, על ידי האור המחזיר למוטב, ושם מאלה ודאי שאנחנו נתחבר. כי שם אנחנו מאליו מחוברים בשורש שלנו. כן? זה בעצם התמצית של העניינים. נו.
והרבה סבלו ועוד עתידים לסבול מטרם שימצאו את שביל הזהב שלא יהיה בסתירה להזרמים שבתוכם. והקושי שבדבר הוא שאין האידאות שבאדם מסוגלים כלל לוותר במשהו על המגמה שלהם. כי מידת הוויתור אפשרי באדם מבחינות החומריות שלו, עד כמה שזהו הכרחי לקיום גופו. לא כן באידיליות, כי מטבע של בעל האידאה...
אידאות, לא אידיליות.
לא כן באידאות...
בדאות, נו.
כן. לא כן באידאות, כי מטבע של בעל האידאה, שכל אשר לאדם ייתן בעד הניצחון, האידאה שלו. ואם הוא מוכרח לוותר במשהו על האידאל שלו, אין זה אצלו ויתור גמור, אלא עומד על המשמר ומצפה על שעת הכושר שיוכל לחזור ולגבות את שלו. לכן אין ביטחון בפשרות מעין אלו.
דברים המובנים, כן? אנחנו רואים את זה מהחיים. כי אפילו שם יכולים להגיע לאיזשהו מין הידברות וחיבור, ברגע שיכולים לנצח את השני, זורקים, קוראים את כל אלו ההסכמות, ושוב פורצים במלחמה כדי לנצח. זאת אומרת, אף שרצון לקבל לא יהיה מסופק, לא יהיה מתוקן על ידי החסדים, בצורה הדדית, לא שאחד כן ואחד לא, בצורה הדדית, לא יהיה חיבור בעם, במפלגות, באנושות, אלא רק המאור המחזיר למוטב, שיעלה את האנושות לדרגת השלום שם, זה מה שאנחנו צריכים. זה הפתרון. נו? כן.
מה כל כך יקר לאדם באידאות שלו שהוא לא מוכן לוותר עליהם לעומת החומר שבקלות הוא מוותר עליו?
אבל אתה רואה שזה ככה. אדם עוד מסוגל כל החיים לחיות בעניות רק כדי להוכיח שהוא צודק. כי זה דרגה יותר גבוהה מחומר. יש לנו קודם כל תענוגים בימיים, אחר כך אנושיים, אחר כך מושכלות. מושכלות זה אידאה, זה, אתה יודע, קנאת סופרים תרבה חוכמה. קנאה, זאת אומרת, הדעה שלי למישהו אחר, אתה יודע איזה יש קנאה בין המדענים? איזה מלחמות שם? זה לא סתם ככה בין שני בני אדם. שם זה בצורה נוראית. מה זה להרוג את השני? על זה בכלל לא מדובר. שיעלה מה... הרמה היא מאוד, מאוד גבוהה של התנגשות. אז דעה זה רצון לקבל מפותח מאוד. הגדול מאוד. אז ודאי ש אם אתה יכול להגיע לאיזשהו התערבות והידברות וחיבור בדרגות הנמוכות של עמך פה ושם בין האנשים שקובעים דעות, שיש להם דעות משלהם, אתה לא תגיע. אתה לא תגיע לשלום. יכול להיות שבאיזשהו מין חשבון זה יהיה כאילו שלום, אבל ברגע שיפרוץ קצת פה או שם, איזה רצון מקבל או איזה תנאי שרצון מקבל יכול להיות ממולה במשהו, הוא יקפוץ לנצח את השני. זה לא יכול להיות. רצון לקבל הוא חייב להיות, חייב למלא את עצמו. ושהוא בעל דעה, זה נקרא שהוא חייב להיות מעל האחרים, בדעה שלו. לא יכול להיות שתי דעות נכונות. יכול להיות שתי מפלגות צודקות, זה מפלגה אחת. אז אם הם מגיעים לי, אתה רואה, הם מתחברים לפני הבחירות. למה? כדי לבלבל את הבוחרים בלבד. מה, לא ברור להם שהם שונים זה את זה? ברור? זה לא יעזור. התיקון הוא רק בקניית מידת השפעה. כמה ש יותר דנים בזה, רואים שאין בזה שום פתרון. זה שהוא קורא לזה פתרון, זהו, רוצה להגיע להסבר. שאתה צריך חוכמת הקבלה, אתה צריך להגיע לרמת ההשפעה וזהו. כן, רב.
יש איזה שינוי באדם, בחברה, מאז התקופה שבעל הסולם כתב את המאמר הזה להיום? היום הידי היחידה שיש זה רק כסף וזהו. זה ברמת הפרט. אתה רואה, מפלגה מימין נהיית משמאל, ומשמאל נהיית, וכולם דואגים לבחירות של שנה הבאה.
זה
אנשים היו מתים בשביל האידיאולוגיה שלהם, זה נגמר.
זה נכון. שפעם זה היו מתים בשביל אידיאולוגיה, עכשיו זה יחסית נגמר. זה עניין של שליטה, ושליטה זה כסף, וגם שליטה. גם שליטה בכל זאת. אבל שליטה לא חשוב כל כך תחת איזה דעות. כן? אני עכשיו, נגיד, שמאלי, כן? אתה עכשיו נותן לי איזושהי משרה טובה בימין, אני עובר אליך, אין לי בשום בעיה. כן? לא. וככה זה נכון. עכשיו, למה זה? כי זה נקרא גם כן פני הדור כפני הכלב. כי רצון לקבל גם כן מאבד את הצוויון שלו. הוא גדול, אבל הוא ללא צורה. זה לקראת התיקון, זה לגילוי הרע זה טוב. כי בעל דעה הוא מכובד. לא חשוב איזה בעל דעה. נגדי, לא, יכול להיות אדם נורא והיום. נורא. אבל יש לו דעות והוא עומד על זה והוא מסור לזה, וזה בשבילו חשוב. והוא חכם, והוא מחפש, כן, נכון, צדק לבסיס, היגיון וזהו. אז מכובד. מה שאם כן, אם כל הדברים האלה הם כמו שקרה עם מדענים, כל המדענים מכורים לכסף, ומדע כמעט לא אכפת להם, כן? ואם, מה זה לא אכפת להם? אכפת להם מדע, הם רוצים, אבל אם אתה תעמיד זה כנגיד זה, אז ודאי שכסף יותר חשוב, כן? חיים החומריים יותר חשובים, וככה זה גם כפוליטיקאים. זאת אומרת, לא מדענים האמיתיים אין עכשיו, פעם להתעסק במדע זה היה ממש מסירות נפש. היו הורגים אותך, היו עושים ממך, שורפים אותך. כן? מה זה בימי שם ביניים? או משהו. אז פעם להתעסק בפוליטיקה חייב להיות מאוד חכם. היום זה לא. אז אתה רואה, היום גם כן בא לפי הקרבה המשפחתית, לפי ביזנס. כן? אז זה אומר על פשוט ירידת הדורות. שהכל זה בא בסופו של דבר לרצון לקבל השפל, מאוד שפל. שלא לא מתרומם מעל הגופניות. נו.
אנחנו בפסקה מכל שכן. מכל שכן, באומה עתיקה, בעלת ציוויליזציה של אלפי שנים, אשר האידאות כבר נתפתחה בה במידה נעלה ביותר, על אותן האומות, שזה מקרוב באו לידי התפתחות. אין שום תקווה כלל ועיקר שיבואו בשדה זו לידי פשרה, ולא מיני ולא מקצתי. ולא מחוכמה הוא לחשוב שסוף האידאות, שסוף האידאה הצודקת ביותר תנצח לשאר האידאות. כי בהתחשב עם צורתן הזמנית, נמצאים כולן צודקות. כי אין לך אדם שאין לו מקום, ואין לך דבר שאין לו שעה, כפי הביטוי של קדמוננו. ובשביל כך, נמצאים האידאות בבחינת גלגל החוזר בעולם, שהאידאות שנפסלו בימי קדם, קמו לתחייה בימי הביניים, ואחר שנפסלו בימי הביניים, קמו לתחייה בדורנו זה. זה מראה לנו שכולן צודקות, ואף אחת מהן אין לה זכות קיום לנצח.
ואנחנו גם כן רואים את זה באדם שמתפס, נגיד, בסולם המדרגות שם בממשל. הוא כל פעם צריך להחליף את הדעות שלו. ודעות שלו. עם זה ועם זה ועם ככה ועם ככה. ובהתאם למצב, ובהתאם עם מי שיש לו עסק, איך להתחבר ואיך לפעול, הוא חייב להיות כל הזמן גמיש. וכך כל אחד ואחד. אחרת איך הוא לבד שלא ישנה את הדעה שלו. אז אף אחד לא יתחבר איתו, והוא לא יכול להתחבר לאף אחד, וכך לא להתקדם. לכן, כמה שאנשים מגיעים לפסגה, הם כבר אחרי הרבה 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 שינויים, כן? ואז אנחנו רואים שעניין האידאות ודעות זה דבר מאוד מאוד יחסי, שבדרגה האנושית אין שום דבר צודק ואמת, אלא הכל זה מתחלה ונמצא בשימוש לפי לפי יכולת הזמן. כן.
והנה, אומות העולם, גם שההתרוצצות הזו עושה שמות נוראות גם בהם, עם זה גב חזק יש להם, המאפשר להם לסבול המסע היום הזה. ואיכשהו, אין זה מאיים על קיומן ברגע זה. אבל מה יעשה האומה האומללה שכל קיומה תלוי על פתיתים ושיעורי מאכל שהאומות זורקים להם בחסדם בעת שכבר סבעו דיים? הרי גבם חלש מדי שיוכלו לשאת עליו את סבל של התרוצצות הזו.
הבעיה היא באומות העולם, הם צריכים לגדול בבירורים של דעות ואידאות, כי אצלם הבסיס הוא רצון לקבל, ואז עד שמגיעים להכרת הרע ברצון לקבל בבירור של כל הדעות האלו וכל ההבחנות הללו, אז ודאי הם לא יהיו מסוגלים לבירור של תכונות להשפיע. מה שאם כן, עם ישראל ביסודו שיוצא מכלים דהשפעה, הוא לא חייב לברר בתוך עצמו אותם דעות ואידאות של הרצון לקבל, אלא מיד חייב להתעלות מעליהם ולהתחיל לברר את התכונות דהשפעה. זה לפי הטבע שלו. ואם הוא לוקח את הדעות ואידאות של אומות העולם, כל האיזמים האלה, סוציאליזמים, קומוניזמים וכל הזרמים שיש בחברות האחרות, בורגניות, קומוניסטיות, לא חשוב למיניהם, ומתחיל להתעסק בזה, הוא מתעסק באחף ולא בגלגלת עיניים, הוא מתעסק בתכונות של הרצון לקבל, שזה ממש לא שלו. ואז יוצא שהוא נמצא בצרה. כי אם אומות העולם שמתעסקים בטבע שלהם, בדעות האלו, הם מבררים לעצמם לאט לאט מתוך זה משהו שכדאי או לא כדאי להיות בזה, אז לישראל זה בכלל לא שייך, ולכן הוא זמן בטל, עסק שלא נותן פירות טובות, נכונות, אלא רק מביא לצרות. זה פשוט ממש עבודה בעבדות. זה נקרא שאומות העולם או מצרים שולטים על ישראל, שמתעסקים לא במה שהם צריכים להתעסק, לא בבירור גלגלת עיניים והתעלות של גלגלת עיניים, אלא עוסקים באחב, בחומר ובלבנים, מה שנקרא. ומזה גם רע לישראל וגם רע לאומות העולם, שבזה מעכבים את התיקון. ואז גם כן מאומות העולם באה לישראל עוד הכבדה נוספת, מפני שישראל רוצים להידמות להם ולהתעסק באותם מערכות כמו שאומות העולם, באותם מפלגות, באותם מבנה המדיני וכן הלאה, שזה לגמרי לאומות העולם לא מקובל. מלכתחילה, מתוכם הם לא מסכימים שישראל תהיה דומה להם. אם ישראל הייתה אומרת, אנחנו מיוחדים, אנחנו בונים מדינה, ממשלה, הכל בצורה אחרת לגמרי, אומות העולם היו מסכימות. היו מסכימות מיד. והיו תומכות. כי זה הולך לכיוון המטרת הבריאה. וכך ובצורה כמו שאנחנו, אז ודאי ש כמו שהוא אומר, אנחנו מקבלים רק פציטים מהם, זאת אומרת, בחסד שלהם אנחנו עדיין ממשיכים לחיות. כי האמת, לפי החוק הטבע, היינו צריכים כבר להחליף אותנו. אלה גלגלת עיניים, מתוך שהם קשורים לסוף הדרך, לסוף למטרה, אז מתוך זה הם מקבלים... הם מקבלים הערה מלמעלה, מאותו מקום הסופי שהם צריכים להביל את עצמם ואת כל האנושות, ולכן הם ניצולים מהשמדה הטוטלית. נו.
ומכל שכן, בשעה הרת הסכנה הזאת, שאנו נמצאים על פי התהום ממש, אין השעה כשרה לדברי הבל, לנגיחות ולמלחמת אחים מבפנים. ולפי חומר השעה, יש עם מי להציע פתרון אמיתי, הראוי לדעתי להתקבל ולאחד כל הזרמים שבתוכו לחטיבה אחת. אולם, מטרם מתחיל בהצעתי, הייתי רוצה להניח מקודם את דעת הקוראים, שבלי ספק ירצו לדעת את הדעה הקדומה שלי בשטח המפלגתי. והנני להודות שהאידאה הסוציאליסטית, שהוא הרעיון של חלוקה שווה וצודקת, אני רואה אותה לאמיתיות ביותר. כי כדור ארצנו די עשירה לפרנס לכולנו. ולמה לנו מלחמת החיים הטרגית המאחרת, חיינו מדורי דורות, הבה נחלק בין עצמנו את העבודה ואת פריה במידה שווה, והקץ לכל הצרות. שהרי אפילו המיליונרים שבקרבנו, מה הנאה להם מכל רכושם, אם לא בביטחון החזק בכלכלתם להם ולזרעם לכמה דורות, אשר גם במשטר של חלוקה צודקת יהיה להם ביטחון חזק. ועוד במידה יותר גדולה, ושמה תאמרו שיחסרו מכבודם הקדום שהיה לכם בתור בעלי רכוש, גם זה לא כלום. כי אלו האיתנים שהספיקו כוח לנחל כבוד בתור בעלי רכוש, בלי ספק ימצאו כבוד באותה עמידה בשדה אחרת, כי שערי ההתחרות והכבוד לא ינעלו לעולם.
מה הוא רוצה להגיד בעלי סולם? אם אנחנו עושים חשבון נכון, אין מצב יותר טוב משוויון, לחלוקה צודקת. מה זה צודקת? אנחנו צריכים להבין מה זה שווה, צריכים להבין לפי איזה מדידות מה זה נקרא שווה ומי שנקרא שווה. אבל צדק ושוויון, הכוונה היא שכולם ירגישו שזה צדק ושווה. לא חשוב שאולי אחד יקבל פי עשר משני, אבל כולם יבינו שזה צדק ושווה. שלא יתרעם אף אחד, לא יקום אף אחד לשנות את זה שיראה לו שזה לא צודק. אם בסוף יש כזאת הרגשה, זה נקרא פתרון לחברה האנושית, שאין מצב יותר טוב מזה, כי כל מצב אחר הוא מביא למלחמה, לערק, להשמדה, לכל הדברים הלא טובים. אם אנחנו תיאורטית מסכימים לזה, ואם לא מסכימים, אז צריכים לעבור עוד הרבה איסורים כדי להסכים שיותר טוב להגיע לשוויון ולצדק כזה מלמות, כן? אז חסרים כאן עוד קצת איסורים כדי להגיע להסכמה, כן? אבל אם אנחנו כבר מסכימים שאין דבר יותר טוב מזה, כן? אז השאלה שלנו איך אנחנו יכולים לזה להגיע. ואז הוא רוצה שוב להגיע לאותו מצב, לאותו הסבר, שאנחנו לא מסוגלים ברצון שלנו, אפילו שאנחנו קובעים ברצון שלנו שטוב להיות בצדק ובשוויון, אבל רצון לקבל שלנו לא ייתן לנו לעשות את זה, אלא אנחנו צריכים להביא את הרצון לקבל שלנו לתיקון, קודם להביא אותו לתיקון, שתיקון הזה יאפשר לנו צדק ושוויון. ותיקון יכול להיות רק על ידי האור המחזיר למוטב. ותיקון הזה יכול להיות רק אם צדק ושוויון תהיה מתוך הזדהות והשתוות עם הבורא. ואז זה יתקיים. ואז חוץ מזה שאנחנו מגיעים לצדק ושוויון ולביטחון ולסגשוג בעולם הזה, אנחנו זוכים גם כן לעולם הבא. זאת אומרת, מתוך זה שהוא מתחיל להסביר שבחיים הגשמיים כדאי לנו להגיע לקומוניזם אלטרואיסטי, לטובתנו כאן הגשמי, אחר כך הוא מביא אותנו לאט לאט לאמצעי איך להגיע לזה, שלזה צריכים להיות מחוברים לאור העליון ולהשתוות לדביקות בבורא. רק בדביקות בבורא הנבראים נמצאים בשווה ובצדק ביניהם, כי הבורא הוא המבטיח שהם לא יקשלו ולא יתבלבלו והגיעו למצב הטוב ומתוקן. נו?
אכן, עם כל האמת שבאידאה הזו, אינני מבטיח למקבלים אותה עתה אף קור טוב של גן עדן. ולהפך, גיהנום גדול של צרות מובטח להם. כי העובדה החיה שבארץ רוסיה כבר החכימה אותנו למדי. אמנם, זה אינו סותר עוד את אמיתיותה של אידאה הזאת, כי כל החיסרון שבה הוא, מפני שהיא בשבילנו עדיין פגה. כלומר, אין בני דורנו בשלים עוד מבחינה מוסרית, שיהיו יכולים לעכל במאיהם את המשטר הזה של חלוקה שווה וצודקת. כי היא מחוסרי זמן אנו, שעדיין לא הגענו לידי התפתחות המותאמת לקבל את הסיסמה מכל אחד לפי כישרונו, לכל אחד לפי צרכיו.
יאללה.
וזה דומה לחטאו של אדם הראשון, שלפי תיאור קדמוננו, החטא היה מפני שאכל הפרי בהיותו פגה, מטרם שנתבשלה כל צורכה. ועל אבון פעות נתקבצו כל העולם למיטה, ללמדנו שזה אבי אבות כל הנזקות, כל הנזקים שבעולם. כי בני אדם אינם מבינים להיזהר ולהסתכל בכל דבר אם הוא מבושל כל צורק, מבוסם כל צורקו. והגם שהדבר מועיל והוא אמיתי לפי תוכנו, יש עוד להתעמק בדבר אם הוא מבושל כל צורכו. אם כבר נתבגרו המקבלים במידה מספקת, שיוכלו לעכל אותו במאיהם. ובעוד שהם מחוסרי זמן התפתחות, הרי האמת והמועיל מתהפך במאיהם ונעשו לשקר ומזיק. לכן נחרץ משפטם למיטה, שכל אוכל הבוסר ימות בחטאו. לאור הדברים האלו, עוד לא הוכיחה לנו התסבוכת הרוסי שבאידאה הסוציאליסטית היא בלתי צודקת ממהותה עצמה. כי כאמור, עדיין הם מחוסרי זמן לקבל האמת והצדק הזה, ועוד אינם מוכשרים להתנהג על ידה, ואינם נזקים אלא מתוך מיעוט התפתחותם הם, ואי הכשרתם בהתאם לאידאה הזאת.
מה רוצה להגיד? שזה שרוסים ניסו לעשות כאילו צדק, חלוקה צודקת, חלוקה שווה ביניהם, זה לא דוגמה לאנושות, מפני שזה היה דומה לחטא את הדעת, שרצו להגיע לפירות האלו, כמו אדם הראשון רצה להגיע לפירות שלו, שזה ממש אותו דבר. כן? רצו להגיע לפירות האלו, טרם שהיו מסוגלים לזה להגיע, בשילים לזה להגיע, שצריכה להיות ההתפתחות קודמת כדי שיבינו איך לבצע את הדברים. וגם היום אנחנו רואים שהאנושות לא מסוגלת, לא מבינה, בכלל לא שמה את הדברים האלה כעיקרון שלה, אולי בלדבר יפה בלבד, ובינתיים עומדים עוד הרבה מאוד יסורים לפנינו, יכול להיות כדי שאנחנו נחשוב שוב על המצב שחלוקה צודקת ושווה היא דבר ההכרחי, שבלי זה אנחנו כל הזמן נהיה במלחמות ושחיתות. לכן, כדי לא להביא את האנושות בדרך התפתחות המרה ארוכה שתקבל סוף סוף מהמכות שכל, לראות בחלוקה שווה וצודקת הפתרון, אנחנו צריכים להפצת חוכמת הקבלה, שאז באור שיאיר על בני אדם הם יבינו שבלי הקדם של מלחמות ויצרות גם כן יבינו ויכירו שהמצב הזה הוא מצב היחידי שמבטיח לאנושות ביטחון, שגשוג ושלום. ואז התבגרו והתבשלו למצב שיכלו לקבל את הפתרון הזה ולממש אותו. ולא יהיו כמו ברוסיה או כמו בקיבוצים, במצב שתפסו את האידאה הגבוהה הזאת בעצמם, שבעצם היו לגמרי לגמרי לא ראויים לממש אותה. למה לא רואים? עדיין לא הבינו שזה יכול להיות רק בתנאי שמחוברים למען התחברות לבורא. זה נקרא לא רואים. חסר רק דבר אחד. הוא יסביר את זה אחר כך, כן? שזה העניין, חוסר חיבור לכוח העליון, שהוא מספק את הכוח התיקון לכל אחד ולכולם יחד. כן.
אנחנו יודעים שבעל אסלאם בזמנו היה פונה לסוציאליסטים פה בישראל וניסה איכשהו להגיד להם את התיאוריה. אז זה כאילו הוא מצד אחד כותב על הטעות של רוסיה, מצד שני שזה צד שלא מובן לנו.
בעל אסלאם היה פונה גם כן בישראל, הוא היה אפילו מתחבר ורוצה להתחבר עם המפלגות הפועלים בפולניה. הוא היה רואה בכל זאת בדברים האלה איזה מין התלבשות הכוח העליון, ודאי גם כן במפלגות הסוציאליסטיות ביסודם בכל זאת הייתה נטייה נכונה, רק חצי מנכון, בלי התחברות עם הבורא, בלי התחברות לכוח עליון, זאת אומרת בלי פתרון איך לתקן, אני רוצה להגיע למצב הטוב, אבל אני לא יודע איך להגיע לזה. כן? כי אם הייתי יודע שעל ידי הבורא אני יכול להגיע לחיים הטובים, אז אני משתמש בבורא כדי להגיע לחיים הטובים. זה נקרא לא לשמה. יפה? אחר כך אני נותן הגיעה, ועל ידי הבורא אני משתדל, משתדל, מתי יהיה לי זמן טוב. בינתיים אני מתחיל להתחכם ולראות שהטוב זה נקרא לא חיים הטובים כאן, אלה חיים הטובים בדרגת הבורא. שאז אני עובר בלא לשמה עוד יותר גבוה, בגובה הקליפות. שאני רוצה לנצל את הבורא כדי להיות כמוהו. מה הטוב? ואחר כך מתוך זה שאני מתחיל להשתוקק לדרגה הזאת הגבוהה על מנת לקבל, אז האור פועל עליי ומתחיל להביא לתכונת ההשפעה, שלא להיות לנצל אותו וליהנות ממנו, אלא להיות ממעמד שלו. המשפיע זה הטוב. וליהנות מהמעמד שלו גם כן לא בכלים בקבלה. שזה כבר אנחנו לא מבינים עכשיו. אבל לאט לאט האור עובד ומחזיר למותיו. אז חסרה כאן הפעולה האמצעית הזאת, חיבור לבורא. והכל היתר בשרשרת כבר יבוא. הדברים האלה הם הסוציאליסטים לא יוכלו לקבל. כי בשבילם האתאיזם, תאיזם זה נקרא חיבור עם הבורא, אתאיזם זה חוק. ניתוק. בשבילם זה היה הערך עליון. כי חשבו שהאדם הוא נו, היו צריכים לעבור הכרת הרע, שאדם הוא כמו כמגדל בבל. אנחנו נבנה את העולם החדש וזהו, נגיע במקום האלוקות, יש עשרת הדיברות, אנחנו נכניס אותם לקומוניזם שלנו, כל הדברים הטובים אנחנו נייסד אותם בתוך החברה שלנו. טוב מאוד שהם כתובים בתורה, אנחנו ניקח אותם לתורה שלנו. זה, אתה מבין, הכל היה נגד. אם היה אפשר לשנות את זה ולחבר יחד עם זה, הייתה אולי תקווה, לפחות בישראל, ודאי שהייתה תקווה, להעביר את זה לפסים הנכונים. לכן בעלי סולם תרח, עם בן גוריון, עם כל מיני כן, מפלגות וכן הלאה, איכשהו אולי להביא להם ידיעה שאי אפשר לעשות תיקון ללא ידיעת, ללא קרבת הבורא, ללא עזרת הבורא, רק בעזרת השם. וכאן זה בעיה. אנחנו רואים ש לא יודעים מה קרה שם, כן, בדיוק. גם בן גוריון לא החזיק הרבה זמן וברח מכל הג'ורה הזאת שבכנסת לנגב. כן. אז לא עלה בידו, נו, מה לעשות. כן.
אני אגיד שנגיע לסוציאליזם איזשהו רצון מוצר לזכות, להשפעה, שזה התבטאות כזה.
נטייה לסוציאליזם זה היא תמיד נמצאת בקרב עם ישראל, במיוחד מתוך זה ש המבנה של העם הוא מגלגל תבינה, מכלים דה השפעה. לכן בעם תמיד היו כל מיני אגודות לעזרה לעניים ולכאלו ולכאלו, ומה זה תמיד היה מאוד מאוד מפותח. שוויון הוא היה, דיברתי כבר, שוויון הוא היה תמיד כאילו הסמל של העם. אתה יכול להיות עשיר יותר והוא יכול להיות יותר חכם, אבל מבחינת הבני אדם כולנו שווים. זהו, אף אחד מאיתנו לא נברא בצורה מעודפת מהשני. זהו, יש כהן ויש לוי ויש ישראל, אבל כולנו משרתים. זה שייך לעבודה, לשירות כלפי הבורא. זהו. אם זה לא שווים, זה לא שווים כבני אדם. זה לא שווים כמידת העבודה. בלבד. אבל שום דבר אחר. זאת אומרת, בעם ישראל לעורר את העניין השיתוף ושוויון היה קל מאוד. וגם כן אופן החיים עצמם, בגטו וב... האשמה הכללית וכן, כל הדברים האלה היו תמיד מועילים לחיבור העם. כן.
בעל הסולם הוא הלך כאילו בתור תוספת להוסיף לידיעת המורה לתנועה הסוציאליסטית ושיהיה כאילו איזה דבר מושלם, אבל כאילו דרך אחרת לפזר ידיעת המורה בעולם ואז זה ילך לזה כאילו בכיוון אחר. אז איך זה באמת הולך? מה קודם עם הנפשר? או שזה הולך בסירוגי? לחזר ידיעת הבורא, או שאידיאל של חלוקה צודקת וחברה צודקת, ואז זה הולך. ידיעת הבורא ו...
אתה אומר כך, אולי אנחנו במקום לפזר, במקום להפיץ חוכמת הקבלה, נפיץ קפיטל של מרקס, כן? בכל העולם, שזה בעצם צריך לעורר את כל העולם, להגיע לשוויון ולחיבור היפה, כן? לא נכון. גם כן השימוש הוא לא נכון, באיך שרוצים לממש את מרקס גם כן היה צודק במקצת בלבד, בתיאוריה שלו. העובדה שאתה לפי התיאוריה שלו מגיע למצב שדרך מלחמות, זה כבר לא נכון. זה כבר אומר שלפני זה חייבת להיות בשול העם, כן? בשילות העם על ידי חומת הקבלה, ואז לא צריכים מלחמות, אז לא צריכים את חצי מהעם לערוק, שחצי השני תסכים ותרצה, ולשיר הקניים שאין להם גם כן גרוש על נשמה, אז מוכנים להתחבר. אין? וזאת אומרת, אתה לא צריך להגיע אז מצד הרע, מצד האיסורים. אתה יכול להגיע מצד האור, מצד הטוב. אז ודאי שהפצת הקבלה היא קודמת לכל התהליך הזה. זה דבר אחד. דבר שני, מה שרציתי להגיד, שעוד הפעם מדובר ודאי בביצוע קודם בעם ישראל, כי כאן השוויון בדרגה הגשמית הוא נחרט בתוך העם, שבאף אומה אחרת לא היה שוויון הזה קיים. נגיד, בוא נגיד עד כדי כך, אני אגיד לך דוגמה. נגיד הייתה תקופה שמתו מלאכים באנגליה, מלכי אנגליה מתו, אז הביאו מהגרמניה והם מלכו באנגליה, כי יש היה להם הבנה שאם הוא שם מלך הוא משהו מיוחד, יש לו דם אחר. אז אפילו גרמני להביא לאנגליה שיהיה שם מלך, זה בסדר גמור. עד כדי כך חוסר שוויון בין בני אדם הוא בתוך העם קיים. כך מישהו מהעם שלך. היו בכל זאת כאלו וכאלו, יותר עשירים, יותר חזקים, יותר חכמים, יותר משהו. לא. בית מלוכה מת, מביאים מגרמניה. הם לא ידעו אנגלית. המלכי אנגליה לא ידעו אנגלית. היו תקופות כאלה, זה ידוע. מה, 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 מה אני רוצה לראות לך? שהדעה הזאת שיש גדולים ויש קטנים, שכך הוא נולד ובגלל זה הוא גדול ואני לא, אז אני קטן, זה חרות בתוך, בתוך העמים לנצח, אין מה לעשות. רק בגמר התיקון זה יתבטל. ובישראל זה ההפך לגמרי, לא יכול להיות. כאן אתה לא יכול לעשות כלום. זהו. דוד המלך, הוא בכה לבורא, הוא אומר, איזה אני מלך? נו, זה, שם יש, יש, יש כאלה דברים. כאילו, אני שופט של העם, מביאים עליי כל מיני בעיות, ואני צריך לפתור אותם, ולעשות שלום ביניהם, וכן הלאה. זה נקרא מלך, ישראל. האחרון שעושה שלום, שעושה סיכום של העם, לא ששולט עליהם בזה שהורג. זה, זה מושג אחר לגמרי. לכן אנחנו חייבים לבצע את המבנה הזה ומשימה הזאת קודם. נו, יש לי זה טעש.